יום חמישי, ערב שבת קודש, פרשת כי תישא. למה זה חשוב שנזכור שפרשת כי תישא? כי הפרשה הזו היא קצת לא נעימה. היא אפילו קצת מביישת. או אולי אפילו נותנת לנו תחושה עד כמה אדם יכול לרדת במעשיו וכאשר הוא נמשך אחר תאוותיו. עם שיצא ממצרים, עומד תחת ההר, רואה, שומע קולות, ברקים, אנוכי השם אלוהיך. עם שצועק, נעשה ונשמע. אחרי 40 יום, חודש וחצי. כן, 40 יום, חודש ועשרה ימים. הכל נעלם ואיננו. וכבר יש ריקודים ומחולות וצצון ושמחה סביב פסח. נו, זה באמת אפשר להרגיש מאוד לא טוב. ומיד מה קורה? מתביישים. וכשמתביישים מה קורה? מורידים את הראש, לא נעים, מסתכלים על הרצפה. אומרת לנו התורה לא. וידבר השם אל משה לאמור, כי תישא את ראש בני ישראל. תרים את הראש. נפלת. בסדר. תקן. אי אפשר לתקן אם לא מרימים את הראש. אם אדם שפוף ולא מאמין שהוא יכול לתקן, כמו שאומר רבי נחמן, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. למה להפסיק? אבל מה הבעיה? מה מונע מן האדם להרים את הראש? מה מונע מן האדם להתחיל לצעוד מחדש ולהרגיש כי תישא? הייתי השבוע בחתונה, אז הרב המקדש, יש מנהג כזה היום, חלק מהמקומות, שהרב המקדש אומר דברי תורה לפני החופה. אף אחד לא יכול ללכת, כולם שם, חייבים לשמוע. זה רגע, גם החתן, גם הכלה, גם הקהל, מה, ילכו? אז מכניסים להם ככה דברי תורה. אז הוא אמר לחתן, נו, אתה מתחתן בשבוע של פרשת כי תישא. נו, אתה נושא אישה. ממש מתאים. טוב, זה על דרך המשל. דרך השאלה. אבל, לענייננו אנחנו, מה קורה לאדם אחרי שהוא חוטא, אחרי שהוא עובר על רצון הבורא? קורה דבר נורא קשה. נורא חמור. האדם אינו מרשה לעצמו לראות אחרת. האדם בגלל החטא התרחק מהקדוש ברוך הוא, מהאור אינסוף, וממילא הוא לא מוצא בעצמו שום זכות. הוא רואה עכשיו הכל שחור. זהו, אדם אכל ולא ברכה. פתאום שם לב, עכשיו בגלל שהכל שחור, הוא גם לא יברך ברכה אחרונה, הוא גם לא יתפלל, הוא גם לא ניח תפילין, הוא גם לא עזי שבת. מה זה הדבר הזה? למה זה קורה לנו? למה אנחנו רואים שחור? למה אנחנו, במקום שהחבל נקרע, נקשור אותו, אנחנו משאירים אותו קרוע? וכבר מדרך הטבע, אנחנו יודעים במציאות, שחבל שנקרע, ואני קושר אותו, עושים קשר חזק. איפה החבל הכי חזק עכשיו? במקום של הקשר. דווקא במקום הקרוע. כי שם חיזקתי אותו, עשיתי כפול. דווקא כשהאדם חוטא, האדם צריך לקשור מחדש את הקשר בינו לבין הבורא, והקשר יהיה הרבה יותר חזק מקודם. מה הסיבה? הסיבה היא שאנחנו לא בדיוק דבקים במידות של הקדוש ברוך הוא. כתוב, ואתם הדבקים והשם אלוהיכם, חיים כולכם מתי?
היום.
היום. כלומר, כל יום ויום שאדם דבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, הרי יש לו חיים, הוא מחובר אל מקור החיים. הפרשה שלנו, אנחנו יודעים שמשה מתחנן לפני הקדוש ברוך הוא ואומר לו את 13 המידות. שם השם, כן, רחום וחנון, רחפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאה ונקה. והקדוש ברוך הוא אמר לו אחר כך, סלחתי כדבריך. איזה יופי. אז יש לנו סגולה, אנחנו עם שאוהבים סגולות. כל אחד מחזיק בכיס סגולה, סגולים, סגולות. לא חסר. אנחנו אוהבים סגולות. מה הכוח של הסגולה הזו? שכשאנחנו אומרים 13 מידות, הקדוש ברוך הוא אומר, מיד, סלחתי כדבריך. אז היינו יכולים חד ושלום לחשוב. אני אעשה מה שאני רוצה. ואחרי זה אני אגיד 13 מידות, ושלום עליך נפשי. זהו. איפה נשמע כדבר הזה? האם התורה התירה לאדם לעבור על רצון השם, ואחר כך יגיד איזה שתי פסוקים, וזהו, נגמר. סלחתי כדבריך. כנראה שלא. זה לא מדויק, כי חז"ל אומרים בגמרא, וואלה הקדוש ברוך הוא, שכל פעם תזכירו את הפסוקים הללו, המילים הללו, אני מוחה לכם. לכן אנחנו כל יום אומרים אותם בתחנון. כל יום ויום. כי יש להם השפעה. למה צריך לעזור את זה כל כך הרבה פעמים? שאני אגיד לך מה שפעם שמעתי. פעם שמעתי, למה אנחנו כל פעם אומרים תחנון כל יום ויום אותו דבר? יש כאלה אומרים את זה גם שחרית, גם מנחה. פעמיים ביום. כי כל פעם לא בטוח שהתכוונת למה שאמרת. אז נותנים לך צ'אנס נוסף. לכן, זאת לא מטרת התורה, כשהיא אומרת, סלחתי כדבריך. זה לא איזה מין בחצן כס, שאדם חוטא ואומר 13 מידות ונמחל לו. יש, כדי להבין את הדברים, יש סיפור מהחפץ חיים. חפץ חיים מסופר עליו, שהוא היה בוורשה, הוא הלך לבית הכנסת להתפלל. ועצר אותו איזה יהודי באמצע הדרך, ואמר לו שלום הרב, והוציא מהכיס שטר גדול. בסדר? הוציא לו 200 שקל. הוציא לו שטר. אמר לו הרב, אולי יש לך לפרוט. טוב. עכשיו, אותו זמן, אותו אדם קנה ספר, מהחפץ חיים, היה חייב לו. נגיד היה חייב לו 50 שקל על הספר. היה צריך לקבל עודף 150. אז מה היה? החפץ חיים אמר לו, תראה, אני לא יודע אם אתה חייב לי, לא חייב לי, אני לא יודע. משום שכל העניין הזה של הפצת הספרים, אני לא מטפל בזה. מי שמטפל בזה, זה החתן שלי. אני באמת לא יכול לקחת את הכסף ממך. כשאותו יהודי ראה את זה כך, הוא עשה תחבולה אחרת. אמר לו, תראה, האמת היא שאני לא חייב לך כלום. משום שאני לא קליתי לך כלום. אבל תדע מה? אני נותן לך מתנה. 50 שקל. כך. תחזיר לי עודף. ואת המתנה הזו תיקח תרומה לישיבה. טוב, איזה יופי. נו. פה החפץ חיים אמר, בסדר, אם אתה רוצה לתרום לישיבה. הוציא החפץ חיים את הארנק שלו, מהכיס, כדי לתת לו עודף. אז באותו רגע שהארנק היה בחוץ, אותו יהודי תפס את הארנק, משך אותו וברח. תרגיל. ולמה? כי בארנק של החפץ חיים היו כמה מאות שקלים שהוא אסף כדי שיהיה לו הוצאות. הוא חסך ומחר. זהו בשביל להוציא הלאה את הספרים. טוב, שוד ושבר. מיד אנשים ראו את זה, הקימו את החפץ חיים, ואמרו לו, אנחנו רצים אחרי הגנב. לפוס אותו, להחזיר את הכסף. אמר למה, חפץ חיים, במקום דרוך, עמוד דום, אף אחד לא זל. אמרו לו, רבנו, הוא כנב לך את כל הארנק. אמר להם החפץ חיים, אתם יודעים, אם יהודי עושה כך, כנראה שהוא צריך לחתן בת, הוא צריך לעשות איזה מצווה ואין לו, שיהיה לו. להגיע למדרגה כזו של החפץ חיים, אני לא יודע כמה אנשים יכולים. אבל אני רוצה לומר משהו חשוב. החפץ חיים, שאנחנו מדברים עליו ומספרים עליו את גדולתו בתורה ואת המידות התרומיות שלו, המיוחדות שלו, אנחנו מדברים על אדם שעבד עד שהוא הגיע למדרגה הזו. הוא לא נולד כך. אם היינו יכולים היום לשאול את החפץ חיים, שיספר לנו מה עבר עליו מאז שהוא היה ילד, ובאיזה ניסיונות קשים הוא עמד, ועל מה הוא היה צריך להתגבר, והאם הוא התגבר על כולם עד שהוא הגיע לאן שהגיע, ודאי לנו שהיה אומר, או, לא היה פשוט בכלל, וחלק אפילו לא עמדתי. כן, זה עבודה. ככה כל גדולי ישראל, כולם מספרים על הסוף, איך הם היו צדיקים, אבל לא מספרים על הדרך הקשה, עד שהם הגיעו לשם. אז זה נראה כאילו כולם אומרים, טוב, מה אני אעשה? זה לא אני, זה צדיקים, זה לא בשבילי. אבל הם כמו כולם, הם בני אדם, ובעולם של ניסיונות. לכן, מה התורה רוצה לומר לו? יש מאמר יפה של אור החיים הקדוש, סליחה, של החידה, בספר מורה ואצבע, שהוא אומר, מה הכוונה להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא? מה זה? אומר החידה, ואני קורא, ישתדל להעביר על מידותיו, כי זה כל האדם. שימו לב איך מרן החידה מדגיש, זה כל האדם. וישים האל ליבו כי הרבה לחטוא, וכמה פעמים ואלפים עושה נגד רצון השם יתברך, והכל עליו לתקן, ומידו יבוקש, יבקשו את זה ממנו. אתה קראת את החבל, אתה צריך לקשור אותו, לא מישהו אחר. ומה יספיק לעשות? סיגופים? או מה כוחו לקבל ייסורים? זה לא זה. זה לא הסיגופים, וזה לא הייסורים. על כן, אומר מרן החידה, זאת העצה. והעצה הזו, מי הרמק? רבנו משה קורדלירו, שהיה עוד לפני הארי, פינה יקרה, והעביר על מידותיו, ובזה מתכפרים פשעיו, וטוב לו יותר מן הסיגופים והטעניות. לכן, אומרים חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, שהנעלבים ואינם עולבים. מישהו אמר לך, אתה פגע בך, אתה כזה, אתה כזה, ואתה כולך נהיה אדום כמו עגבניות באמצע הקיץ, או לבן. זה מה שהגמרא אומרת, שזה נחשב כאילו הרג אותו. אדם יורד למטה. אתה נבהל. אתה מלבין. זה נקרא מלבין פניו, מלבין פני חברו. ואתה שותק, לא מחזיר לו, ואתה ככה, לא. שומעים חרפתם, ולא משיבים. הקדוש ברוך הוא אומר, או, זה, אלה בניי. למה? כי הקדוש ברוך הוא אותו דבר. אנחנו מעלילים בו, אנחנו מבזים אותו, אנחנו עוברים על רצונו, והוא נותן לנו חיים, נותן לנו בריאות, נותן לנו פרנסה, נותן לנו בית, נותן לנו אוכל, ממשיך כאילו לא היה כלום. זה נקרא דבק במידותיו. זאת אומרת שלמעשה הדרישה מאיתנו זה להיות בעלי תכונות שדומות ליוצרנו. לבורא יתברך, מה הוא רחום? אף אתה רחום. איך, מה אתם אומרים, חבריה? מה אתם אומרים? תראו לעצמכם שבא בן אדם, שאתם מכירים אותו, שכל פעם שמבקשים ממנו שיסלח קצת, שיחס פחות, והוא אומר, ככה אני, זה מה יש. אתה רוצה? טוב, לא. זה בשכה, זה בעיה שלך. מה אתם אומרים? אם אדם כזה היה בא אלינו יום אחד, ועשה לנו משהו, ויש בידינו להיפרע ממנו, אנחנו יכולים, איך אומרים, לסגור איתו חשבון, והוא יודע, והוא יגיד, מכילה, תעשה טובה, תסלח לי, מה אנחנו באופן אוטומטי אומרים? אה? מה פתאום? אתה ככה עושה? לא רוצה. נכון? תראי כזה. אומרים לו, אתה אף פעם לא סלחת לי, אתה אף פעם רק כעסת עליי, כל הזמן רק אמרת לי, זה מה יש? עכשיו זה מה יש? הגיע תורך. אומרים חז"ל, לא. זה דבק במילותיו של הקדוש ברוך הוא, תגיד לו, מחלתי, מחלתי, מחלתי. זה צריך כוח עצום בנפש של האדם. זה מלחמה פנימית עצומה, בפרט בדברים שנוגעים בנפש. קל לאדם לוותר על ממון, קל לאדם לסלוח על פגיעה בממון שלו, מאשר לפגוע אם מישהו פגע בנפש שלו. או, או, זה אוכל, זה שורף, זה לא נגמר. אתה יודע מה, בסדר, שברת לי, לא נורא, עזור, בסדר, אני אסתדר. אבל פגיעה באדם, או, או, זה אדם קשה מאוד להגיד, סלחתי כדבריך. לכן, איך עושים את זה? אומר האדמו"ר, ותסתכלו בפנים. כתוב בפרשה, אל רחום וחנון ערך אפיים ורב חסד ואמת. נוצר חסד לאלפים נושא עוון ופשע. האדמו"ר אמר שכל מי שהוא שייך לעם ישראל, ושבמחשבתו ורצונו לייחד את נפשו. מה זה לייחד את נפשו? להגיד, אני והקדוש ברוך הוא רוצים להיות מקושרים. אנחנו בהתקשרות. לפעמים יש תקלות בקו. לפעמים יש שיבושים. אנחנו מכירים את זה היום טוב טוב. אתה מדבר בסלולרי, פתאום אתה שומע קצת שני מגמגם. נהיה כבד פה, כבד לשון. אתה עובר אזור, הוא עובר אזור. אומרים לו, תזוז ימין, תזוז שמאלה, כבר הכל בסדר. זהו. אז לפעמים גם אנחנו נהיים כבדי לשון וכבדי פה. אומר האדמו"ר, מי שרוצה לייחד את נפשו בקדוש ברוך הוא, אז מה קורה? משום הרצון הזה לייחד ולהתייחד נפש האדם בקדוש ברוך הוא, מיד מיד, מאיר בו מידת וחנון של הקדוש ברוך הוא. כלומר, תראו איזה מפתח האדמו"ר נותן לנו. המושג חנון זה אומר לתת חנינה. זה לתת מחילה לפנים משורת הדין. מה זה חנינה? שורת הדין אומרת חייב. מה עושים? מגישים חנינה לנשיא, להבדיל. והוא יכול לקחת אדם שצריך לשבת אחר סורג ובריח, והוא יצא הביתה. כי זה סמכותו, זה נתנו לו. זאת אומרת שאתה חייב. מיד מאיר באדם הזה, שבאמת רוצה להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, מאיר בו מידת וחנון. ואם זה כך, אם הקדוש ברוך הוא כבר חונן אותו, מה זה אומר? שנמחקה העבירה? נמחקה או לא נמחקה? לא נמחה כך. אבל העונש נמחל. כלומר, האדם צריך לשבת בבית הסוהר, העבירה נעשתה, אבל הוא לא משלם את העונש. אבל העבירה נעשתה, היא לא נעלמת. ולכן, מיד אחרי זה, מה כתוב? מה כתוב בפסוק? תסתכלו. ערך הפעים ורב חזד באמת, נכון? אבל מה הסוף? נושא עוון ופשע. מי? כביכול, הקדוש ברוך הוא מעמיס על הגב שלו את העוון והפשע שלך. הוא נושא עוון, הוא נושא פשע. את הפשעים והעוונות שלך. ולכן, מה הסיבה של המידת וחנון הזו? שהקדוש ברוך הוא חונן את האדם. למדנו שזה כנגד דבר עמוק שבקבלה. אנחנו נסביר אותו במילים פשוטות. קודם כל נראה בפנים. אומר, כתוב בזוהר הקדוש, שהמידות שאנחנו קוראים בשלוש עשרה המידות, וגם ככה נבין למה זה פועל שאנחנו אומרים אותם, יש בעולמות שנבראו, כאשר הקדוש ברוך הוא רצה לברוא עולם, אז יש מין מקום, יש איזה מין פרצוף שנקראת אדם קדמון. למה הוא נקרא אדם קדמון? כי יש אחריו עוד איזה מקום שקוראים לו אדם. אז היות והוא היה אדם שלפני האדם, אז הוא אדם קדמון. עכשיו, האדם, ההגדרה הרוחנית הזו, שאנחנו קוראים בזוהר ובקבלה אדם קדמון. למה הוא נקרא אדם? כי יש בו שלוש קווים. אנחנו בגוף שלנו גם כן אדם, יש לנו שלוש קווים. יש לנו ימין, יד ימין, רגל ימין. יד שמאל, רגל שמאל. זה שני קווים, קו שמאל. יש לנו את הגוף שמחבר ביניהם. נכון? יש לנו גוף, יש לו משתי צדדים. אז הוא הקו האמצעי. במוח, בראש, אותו דבר. יש שלוש מוחות. יש מוח חוכמה, צד ימין, מוח בינה בצד שמאל, ומוח הדעת באמצע. כלומר, יש כאילו שלוש קווים. אז זה דומה לאדם, לכן אמרו, אנחנו לא יודעים להסביר מה קורה שם. אז הוא דומה, כמו אדם, נקרא לזה אדם. אבל אדם, אנחנו יודעים שאדם, אם לא היה מגלח את פניו, אז אתם רואים מה גדל, יש לנו שערות. שערות של הזקן. כל הפנים הללו של האדם, הם אותו אדם שאנחנו לא יודעים מה זה בכלל, זה הכל רוחני. זה הכל אורות של קודש, ש... הקדוש ברוך הוא כשברא את העולם נתן לו, יצר יש מאין. לפני זה לא היה כלום, עכשיו יש דבר רוחני שקוראים לו אדם קדמון. עכשיו, האדם הקדמון הזה עם כל הקווים שלו, יש לו גם פנים, ובפנים הללו יש גם זקן. אבל היות ואנחנו יודעים שאנחנו הולכים איך, על הראש או על הרגליים? על הרגליים. אז מה המקום הכי גבוה בגוף? הראש. כלומר, בהיגיון, המקום הכי גבוה בעולמות הרוחניים שם, זה הראש. ויודע בראש יש לנו צער, גולגולת, עיניים, אוזניים, חותם, פה, יש לנו גרון, יש לנו את הצוואר. ככל שזה הולך ויורד למטה, כך ההשפעות של האור הם במדרגה שונה. ככל שזה גבוה יותר, זה זך יותר, נקי יותר, אבל בכלל לא ניכנס לזה, אנחנו נכנסים לתורת הקבלה, אבל בו האדם הקדמון, שלא נתבלבל, הכל זך לגמרי, אבל גם שם יש מדרגות. אז מה קורה? אבל הזקן, תראו מה קורה לו. הזקן יוצא מהשער, של הראש. הוא מחובר לשיער. הוא ממשיך עליו החיים, ונהיה שפם, שמקים את הפה, והזקן, והוא יורד לצוואר, וגם עובר באוויר. זאת אומרת שלמעשה הזקן, הוא מכסה את מה? את כל הפנים. הוא מקבל מכל הפנים. לכן יש בו הרבה הרבה דברים רוחניים, שפע רוחני. אומרים חז"ל, תורת הקבלה, שאותם 13 מידות שאנחנו מכירים בפסוק אצלנו ובספר מיכה, הם בזקן. הרוחני. הרוחני. עכשיו מה קורה? לא נגיד עכשיו איפה כל דבר ודבר, איפה מידת השם הראשונה, הוויה ואיפה אלה, לא נגיד, אבל מה שחשוב להבין, שהמידה הזו שנקראת חנון, איפה היא נמצאת כשמסדרים את המידות בזקן? מתחת לחותם. יש לנו פה, מי שיש לו זקן יודע, יש פה שביל כזה. אין, שביל. מי שאין לו זקן ייגע פה, יראה את המקום שאומרים שהמלאך עושה, אופס, ואנחנו מקבלים כדור שכחה. כל מה שלמדנו בבטן, הלך. זה מתחת לחותם. כן? פה נמצא מידת וחנון. כן? פעם אמרתי, למה פה נמצא דווקא מידת וחנון? כי כשבן אדם מכעיסים אותו, כן? מה הוא רוצה לעשות מיד? לדבר, נכון? לענות. אומרים לו, שים את היד מיד. שים אותו פה, סגור את הפה. זהו. אל דבר. אבל נחזור לעניין שלנו. ידוע שמידת וחנון, אומר פי הזוהר הקדוש, נמצא מתחת לחותם. מה זה החותם? מה הוא בא לרמז? כשאדם כועס, מה אומרים שיש לו מה? חרונף. מוציא עשן, דרקון. האב שלו. כן. כולו אש. אז הוא נמצא מתחת. למה? כדי לעצור. תהיה חנון, תעצור את החרון אף, אל תיתן לחרון אף לצאת. והוא מעל הפה. למה הוא מעל הפה? שאם אתה תעצור את האש הזו, אז הפה יוכל להגיד, סלחתי. כלומר, המידה הזו נמצאת בדיוק במקום המתאים, כמו המנעול. תשתמש בה, סגרת את האף, הפה יגיד, סלחתי. לא אמרת, לא סלחתי. לכן המידה הזו שם. ואמר האדמו"ר, כי מידת וחנון, עצם זה שאני חונן אדם שלא מגיע לו, היא מרמזת למה? לרחמים. אבל, רגע, אדם נמצא עכשיו בדין, הוא כועס, הוא רוצה להגיד משהו, פגעו בו, עשו לו, והאדם הזה, יש בו מידת גבורה, הוא עכשיו בא ככה בחוזק, באומץ, להחזיר, לא להיות פרייר. מה, הוא אמר לי ככה, נשתוק. למה, מה קרה? מכירים את זה, לא ככה היום החבר'ה. ולכן, הקדוש ברוך הוא נתן לאדם אפשרות להגביר את מידת וחנון, שבא דווקא מצד הדין, כי מתי הקדוש ברוך הוא חונן אדם? דווקא כשלא מגיע לו, דווקא כשיש עליו מידת הגבורה, מידת הדין. אז אני חונן, מישהו פושע, ויצא השם, אז אני יכול לחון אותו. אם הוא לא יצא השם, הוא זכאי, זאת חנינה. לכן אמר האדמו"ר, שזה מצד הגבורה והחסד שבמידת וחנון. בזמן שישראל נמצאים בצרות, חד ושלום לא עלינו, הקדוש ברוך הוא דן אותם במידת וחנון. שגם שיש גבורה ודין, עם כל זה יהיה חסד ורחמים. שלא יהיה חס ושלום דין גמור. וזה מה שנאמר בפסוק אצל נוח. נאמר בנוח, ונוח מצא חן. מה פירוש נוח מצא חן? הוא מצא חנינה. אצל הקדוש ברוך הוא, משום שאם לא היה זה, הוא היה הולך ועובד במבול כמו כולם. ואנחנו יודעים שמדרשי חז"ל מדברים על כך שהקדוש ברוך הוא כעס עליו מאוד. גם על הזמן שהוא התמהמע בבניית הטבע, וגם שהוא היה צדיק בפרווה. אמר לו אחרי שיצא מן הטבע, וירח השם את ריח הניחוח, עכשיו נזכרת? אם היית מכיר לאז, לפני, לא היה מבול. ולכן כבר ידוע, כי כן, זה בלי שום סיבה וזכות. יש אנשים פתאום, אני רואה מה, הוא אומר, הוא מוצא חן בעיניי. אני לא מכיר אותו, לא כלום, אין לו סיבה ולא זכות, הוא מוצא חן, יש בו חן. וזה נאמר, ועת צרה היא ליעקב, וממנה יבשע, כלומר, מתוך הצרה עצמה, למה? משום שבכל צרה וצרה מה יש? חסד ורחמים. לכן למשל, הגמרא אומרת, שחרב הבית, וגלו אבנים, אז גלתה שכינה עמה. השכינה גולה עם עם ישראל, כי זה החסד והרחמים, כי בלעדי השכינה והגלות, לא עלינו הייתה כליה על שונאי ישראל. לא היה נשאר משונאי ישראל אחד. לכן זה החסד והרחמים שבדין. כי צריך לזכור, ולדעת אומר האדמו"ר, שהגבורות בשורש, כאשר אדם חל עליו עכשיו ייסורים, כאשר האדם עכשיו נפגע, מישהו פגע בו, כאשר האדם איבד ממון, כאשר האדם נחבל בגופו, למה זה? זה לא נעים, זה כואב, זה מרגיש, אבל זה לטובה. למה זה לטובה? כי מצד זה שהאור של הקדוש ברוך הוא כביכול עכשיו מחבים לו קצת, היום יש מנורות הלוגן עם כזה בורר, אפשר לתת מלא אור, פחות אור, אור חיוור, אפשר לשחק עם האור, קדוש ברוך הוא עכשיו מעמעם לו את האור, מוריד קצת, אז הוא היה רגיל ללכת עם אור גדול, עכשיו נהיה לו קצת חשוך, לא שם לב, הוא רגיל בום חטף קיר בראש, אוח, יש לו עכשיו קרן לעמו ייתן, כן? נו, עכשיו מה יגיד? זה סתם? לא, זה לטובתך. זה לטובת האדם. ולמה לטובת האדם? על מנת שיוכל להנות ממנו, מהדין הזה שנגזר עליו, באופן כזה שהכלי הגשמי שלו, אם היה עכשיו, הקדוש ברוך הוא מאיר לו, באופן מלא, הכלי היה נשבר. מה זה אומר? ופה רבותיי, סוד גדול. אומר האדמו"ר, רבותיי, כשאדם עובר צרה ונהיה לו צר, כתוב בפסוק, בכל צרתם לא צר. מי זה לא? לקדוש ברוך הוא צר. למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לאדם שפע גדול, אבל האדם לא יודע איך לקבל ולהשתמש נכון בשפע. דוגמה, אדם יכול לבכות, להגיד, ריבונו של עולם, פרנסה קשה, ואני עובד קשה, והילדים, והבית, ואני לא מספיק לי כלום. והקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, התפילות שלך עשו רושם, ובאמת, אני רוצה לשלוח לך אוצר. אבל מה אני אגיד לך? אני עכשיו רואה את הבן שלך, זה במקרה הטוב, את הבן שלך שיהיה גדול, כל מה שעשית יפסיד בהימורים. כל מה שעשית יפסיד בקלפים. כל מה שעשית יפסיד בשטויות. לא חבל. הרי כשזה יקרה, אתה תהיה בתימהון לבב. ולא תוכל לעשות לו כלום. אז אני לא נותן לך כבר עכשיו. בשביל מה? זה לטובתך שלא יהיה. יש אמר פעם מישהו שיש מצב יותר גרוע. אדם עובד, זוכה, עובד, אוסף, פרוטה לפרוטה, נהיה, יופי, יש לו ממון. הוא נחשב אמין. כתוב בפסוק, ויעזבו לאחרים חילם. יום אחד, באה הבת שלו, עם חתן. אומרת לו, אבא, כזה ראה וקדש. זהו, הוא קידש אותי, נגמר. זה בעלי. אומר לה, אבא, מה זה? איפה, אני, אמא, מה זה, מה זה? הודעה? ביפר. אומרת לו, אבא, אני לא צריכה כלום, הוא יעשה הכל, אתם באתם לתת לכם הזמנה. אבא אומר, אוי ואבוי לנו, מה נפל עלינו, איזה מין דבר זה? אומרת לו, זהו, זה גמור, אין מה לעשות. טוב, מה היה זה? מתחיל לשאול, אומר, טוב, זה מה, בוא נראה מי. אולי החתן הזה הוא ברור כל כך טוב, ואתה אותו לא יכלה להתאפק, כתבה אותו, מה יש לו, יקחו אותו אחרות. אולי. אומר לו, טוב, תשב. מתחילים לדבר, ומרגע לרגע אבא אומר, יש מרבה מבורך לעולם מול מהם היה, כבר יושב קדיש, כבר היה יותר טוב שימות. אומר, זה כלי ריק, לא רק כלי ריק, זה אלא גם, לא עלינו, עושה הפוך, עושה להכעיס, ירחם השם. אבל לא עוזר, ומתחתנת איתו, ואז האדם לא חי לעולם, הוא מגיע היום, יום פקודה, והבן אדם הלך כדרך כל האדם. מי לוקח הכל? החתן. נפל לו בירושה. כל מה שזה עבד ועמל ועשב, ויעזבו לאחרים חילם. אומר הקדוש ברוך הוא, עזוב, למה לך לסבול? אחרי זה תימהון לבב. תגיד תודה רבה, ברוך השם, אתה חי, נושם, קצת עובר, זה למתגלגלים. אתה לא יודע, אני רואה את הנצח, אתה לא. אנחנו לא יודעים, כאשר יש מידת הדין על האדם, זה לטובתו. זה לטובתו ודאי. לכן זה בא מהצד הזה, שהאדם ידע שכשבא עליו מידת הדין, שידע שזה בא שורש ממידת וחנון. כי הוא נענש וחננו אותו, עשו לו טובה משמיים. והוא מתייסר רק כמו שהוא מתייסר, הוא כפי שהוא מתייסר ולא יותר. לכן אומר האדמו"ר, כדי שאחר כך האדם יוכל ליהנות מהשלב הבא. למה אתה סובל היום? כדי שתוכל אחר כך לקבל את מה שבאמת מחכה לך. אם כך, שישראל נידונים במידת וחנון, שאנחנו אומרים בעשרת, סליחה, ב-13 המידות וחנון, אז למעשה הכל מתהפך לטובה. למה? אם יש חנינה, זה אומר לא מגיע לי, אבל נותנים לי. אז מי צרה נהיה מה? רצה. נכון? זה אותם האותיות, זה מתהפך. מי פשע? לשפע. מי רעש? לעושר. אותם האותיות. לכן כל הצדיקים מתפללים לקדוש ברוך הוא שישפיע עלינו מאיזו מידה? וחנון. שהיא תכלית הטוב. שבכל הצרות והגזירות, כל מה שעובר עלינו, היא הכי טוב. רמז לכך מצאנו, יש ברייתא של רבי ישמעאל, שמלמדת על הדרכים שבהם נלמדת התורה. אנחנו אומרים את זה בסוף הקורבנות, מי שרגיל לומר. אומר שם, שאחד מהדרכים שבהם לומדים את התורה, זה מבניין אב, כלומר מכלל, מכתוב אחד, או משני כתובים, שני פסוקים. כי למה? מבניין האב, מהכלל, למדנו לשאר העניינים שדומה לו. ואז אנחנו אומרים, לא זה כמו זה, כן? אלא שהשווה שבהם הוא מה שמחבר ביניהם. והשווה בין כולם, בין השמאל לימין, בין הדין והרחמים, שבשניהם יש, רחמים וחסד מהקדוש ברוך הוא, גם כשהוא גוזר את הגזרות, גם כשיש מידת וחנון. ולכן, מצד המידה הזו של וחנון, רבותיי, צריך לזכור שאנחנו נידונים דווקא כשיש לנו צרות. למרות שלא עשינו ולא תיקנו את עצמנו להיות דבקים בבורא, כדי להיות דומה למי שיצר אותנו, מה הוא רחום, אף אני רחום, מה הוא חנון, אף אני חנון, מה הוא מוכל, אף אני מוכל, מה הוא רחפיים, גם אני רחפיים, זה אנחנו לא עושים. אז לכן לא מגיע לנו שהקדוש ברוך הוא ינהג ככה כלפינו, בכל זאת הוא חונן אותנו במידת וחנון. למה? משום שאנחנו אומרים לו בניין האב, משני כתובים או כתוב אחד, ולא זה כראי זה, נכון שאנחנו לא דומים לך, נכון שאנחנו לא עושים בדיוק להיות דבקים בך, אבל בכל זאת בדין והרחמים יש צד השווה, שגם זה יש בו חסד ורחמים, וגם בזה יש חסד ורחמים, אז לכן זה כן יעבוד, זה הכלל שיחבר. ולמרות זאת, אם אנחנו נמצא משהו צד טוב, הצד השווה שבכולם, שאנחנו מודים ומייחלים ומאמינים באל עולם, עם כל מה שעובר עלינו. ולכן מצד האמונה הזו יוצא לאור מה? צדקת ישראל ומושיעם של הקדוש ברוך הוא, שמושיע אותם מכל הצרות שלנו. וכיוון שאז אנחנו דומים בצורה כלשהי ליוצר. למה? כי אנחנו מכירים בצורך של מידת חסד ורחמים שיש גם בדין. ולא רק שכיף לנו וטוב לנו ויש לנו חסד ורחמים. ולכן אומרים חז"ל, מהו רחום? אף אתה רחום. והקדוש ברוך הוא חונן עדת ממנה. לכן אמרתי, בתפילה אנחנו אומרים, אתה חונן לאדם דעת. כלומר, בפשט התפילה אני מבין שמעיקר הדין לא מגיע לנו דעת. איך אנחנו, בני אדם, קרוצי חומר, בשר ודם, נגיע להשגות רוחניות, לדעת, לדעת בארץ דרכך. איך אנחנו נדע את ההנהגות הקדוש ברוך הוא בעולם, מצד ההשגה שלנו? לא יכולים. הקדוש ברוך הוא, אתה חונן לאדם דעת. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הדעת, כדי שנדע כיצד לעבוד אותו יתברך, כיצד להידבק בקדוש ברוך הוא, כיצד לקיים מהו רחום הפרטה חנון. ואז כשאדם פועל וחושב, הוא מתקדם לאט לאט. היום הוא כעס 7.9 בסולם ריכטר. היה רעידת אדמה. מחר יכעס 6.4. אחר כך 5.2. לאט לאט. אבל שירד בסולם ריכטר של העצבים שלו. שירד במידת הכעס שלו. שירד בתגובות שלו. לאט לאט, אבל שירד בסולם. כי בסולם הזה של עבודת המידות, כל המידות הגדולות, הטובות, אנחנו עולים מלמטה למעלה, ובמילא, כל מה שמפריע לנו, אנחנו שמים אותו על השלב, מתחתנו ודורכים עליו בשביל לעלות. אנחנו מורידים אותו למטה, שירד, לא צריכים לעלות אותו, צריכים להוריד אותו. וזה בא אך ורק מתוך זה שהאדם מתרגל להבין שהקדוש ברוך הוא חונן אותו בכל עת ורגע. ודווקא שקשה לו, ידע שאז יש חנינה רבה. אז הוא צריך לחגוג שבאה הצרה. לכן אנחנו אולי נבין אפס קצהו של מה שהיה אומר רבי עקיבא, שכל מה שדרחמנה עביד, כתב עביד. ומה שהיה אומר נחום איש גמזו, גמזו לטובה. כל דבר ויהיה מה שיהיה, בא ממידת וחנון, היא בתוכה כוללת את כל החכמים והחסדים שאפשר לתת. ואז בא השפע והמליץ, אותם אלו שעומדים בשמיים בזמן שהאדם נידון, והוא נידון כל יום, אומר מצאתי כופר. מה אני יכול לכפר על האדם הזה שיש עליו דין? בזה שהוא מכיר שמה שקורה לו בא בגלל חנינה ולא בגלל זכות, לא בגלל חסד. וממילא, כיוון שהקדוש ברוך הוא נוהג עימי במידת וחנון, אז גם אני צריך לנהוג כך כלפי הסובבים אותי. זה הגדלות, מה שחז"ל אומרים, ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם. כי אי אפשר להידבק בבורא. הבורא הוא אור אין סוף. אין לו סוף, אין לו התחלה, אין לו ראשית. איך אני יכול לדעת, איך אני נדבק במשהו שאני לא יכול להגדיר? אני יכול להגדיר, אני אדבק במישהו. אני יכול להגדיר, אני יכול לגעת, אבל משהו שאני לא יודע אפילו מהו, ואיפה הסוף, ואיפה ההתחלה, איפה האמצע, כלום, שום דבר. אתה אומר לי, להידבק? על מה אני אדבק? אני בא לפה, פה, אני בא לפה, זה לא יודע, אולי פה, אולי פה, לא יודע. אנחנו אומרים בפסוק, ולא כל הארץ, נו, כבו לא. אבל מצד שני אנחנו אומרים, נגיד את זה בעזרת השם בשבת, ובתפילה, משרתיו שואלים, זה לזה, מה הם שואלים? נו, מה המשך? נו, בקדושה. איה, מקום קודו להריצו. רגע, אמרנו קודו מעלי העולם. משרתם שואלים, איה, איפה? איך יכול להיות? כי אין לו ראשית, ואין לו אחרית. וסופו בתחילתו, ותחילתו בסופו. אז אתה לא יודע. היה מקום כבודו להריצו. אז לכן מה אנחנו ממשיכים ואומרים לעומתם, משבחים ואומרים, מה אנחנו רק יכולים להגיד? ברור כבודו שם במקום או משהו. כן, אנחנו לא יודעים. אז אתה אומר לי, דבק בקדוש ברוך הוא. כן. הדבקות בקדוש ברוך הוא זה דווקא במידות שלו. מעשה, עיקר הפרשה שלנו, הוא לא רק לימוד הלקח ממעשה העגל, שלא נהיה אנחנו עובדי עגלים של הכסף והזהב והעיתונים והרייטינג ומה יגידו ומה יאמרו. אתם יודעים, כתוב בתהילים, מי אומר, מי שואל מה יאמרו? אתם יודעים מי אומר? דוד המלך. מה יאמרו? מי? הגוי. זה, לנו אין שאלות כאלה, מה יאמרו? זה הגויים יגידו, אומרים מה יאמרו. יהודי לא צריך להגיד מה יאמרו, יהודי צריך לעשות רצון השם. לא מה יאמרו. זה עבודה, זה הגויים יגיד. לכן, עיקר העבודה שלנו היא לצרגל לעצמנו עבודת המידות. והאדם צריך לזכור שכל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא נותן לו ממידת וחנון. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נושא עוון ועובר על פשע. הוא לוקח את עוונותינו ופשענו עליו. והוא חונן אותנו. וכשם שהאדם יהיה חנון כלפי הבריות הסובבות אותו, כך הוא יושפע מהמידה הזו וחנון, שגם בצרה יש בה טוב. הזמן קצר, אז אנחנו רק נקרא מהר את העניין של השמיטה ונקשור אותו אל הפרשה. תסתכלו בדף השמיטה. אחד המאורעות המורכבים והמסעירים ביותר בעם ישראל, מאז היותו לעם, וזה היה ביציאת מצרים, היה, כך נראה לי לומר, מעשה משה בשבירת הלוחות. אתם יודעים מה זה? תארו לעצמכם. העם עומד, זוכר את הלוחות של משה רבנו, מוריד מהר סיני, ופתאום, בום, טרח, הכל נשבר. כולם עומדים, הפה נפתח, הנשימה נעתקת, נעצרת, אפשר למות, רק מהמראה. זהו, הכל הלך, זהו, נגמר הברית, אין יותר בינינו לקדוש ברוך הוא כלום. אוי ואבוי. הפסוק בפרשה המדבר על הלוחות השניים אומר, ואשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיבחת. לכן רחמים אומרים, מה פירוש אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת? אמר הקדוש ברוך הוא למשה, יישר כוח, שכוח ששברת. כי אחרת, מה זה? אשר שברת, כאילו אני אומר, אוי ואבוי, אתה שברת, עכשיו אני צריך לעשות עוד פעם. כן, שכוח ששברת. שואלת שאלה, מה ראה משה רבינו לשבור את הלוחות? ולמה הקדוש ברוך הוא משבח אותו על זה? הרי המכתב, הם הלוחות הראשונים, מכתב אלוהים הוא. הלוחות הראשונים היו שמימיים לחלוטין. ללא מגע יד האדם, מה שנקרא. לוחות שניים, משה רבנו, פסול לך שני לוחות, אבנים כראשונים. זה כבר בא ממעשה אדם, יש מעורבות של יד אדם. אדם הגדול שבגדולים, ענק שבענקים, אבל אדם. לכן, וידוע מרבותינו ז"ל, כשניתנה תורה לעם ישראל, זכו למדרגת מלאכים, ופסקה מהם זוהמה וחטא. וחז"ל אומרים שהיו במצב שבו היה האדם הראשון, לפני עץ הדעת, טוב ורע, לפני שאכל מהעץ שנאסר עליו לאכול. ומשום כך, התקנה בהם היצר, עשה מחמם, אמר, או, עד עכשיו היו לי במצרים כך וכך מיליונים שאני עשיתי בהם מה אני רוצה. הם היו ב-49 שער רתומה. זה עלי עבודה שלי. מה אתה חושב סתם? ופתאום זה שלושת ימים הלכו קצת שאלה הופה אמרנו לא נשאר מהם אף אחד, לא נשאר לי כלום. כולם נגמר. יהיו כמו אדם הראשון. ואנחנו יודעים שמלחמת הסמך מהם לא התחילה אצל יוצאי מצרים. איפה היא התחילה? באדם הראשון, בגן העדן. וכשמשה עלה למרום, הצליח מעשה שטן בתחכיו להכשילה. משה, אומרים חז"ל, וירא העם כי בושש משה. אומר הזוהר הקדוש, מה זה בושש? שתי מילים. בא, שש. עבר חצות היום שאמר להם 40 יום, הם ספרו, עשו לוח טבלת ייאוש, כל יום סימנו, ראו עבר היום, אמר זהו, לא יגיע. הראה להם השטן מיטה, ועליה שוכב משה, מושכב על מיטתו, כאילו נאסף. נאסף אל עמו, איננו, לא יחזור. אבל כשירד משה מן ההר, שיבר את הליכות, למה? כדי להראות לסמך מם, שאין לו עוד במה לקנות בישראל, מאחר כבר נשברו הלוחות. והרי זה כאילו התבטלה קבלת התורה. נשבר הכלי, אין מקום לשפע. זהו, אין כלום. כתוצאה ישירה משבירת הלוחות, מי הניח אותם מנפשם? הסמך מם. למה? כי ברגע שאין ציווי מן התורה לקיים מצוות, אז את מי תחתי? אף אחד. אין את מי. אין על מי לעבוד. אתה לא מצווה, אז אין על מה לעבור. ולכן הם חשובים כלום בלי התורה. כיוון שאינה התורה, אינם חשובים כל עיקר. בא בשעה נכנס בליבה ממהור תשובה על חטא העגל. באותו רגע שעשה מכנם עזב אותם כי נשברו הלוחות, חזר אליהם מה? יצרה טוב, מיד יררו תשובה. ברגע שיררו תשובה על חטא העגל ובחרו במוות מחיים בלי תורה, אמרו יותר טוב שאנחנו נמות, אם אין תורה אין חיים. וכל זה היה כתוצאה משבירת הלוחות, שאז יצאו מרשות היצר וחזרו בתשובה. לכן הקדוש ברוך הוא אומר לו שכוח, כי אם הוא לא היה שובר את הלוחות, הם לא היו מתעוררים, היו ממשיכים כרגיל, היה מחולות, היה ריקודים, היה די-ג'יי. זהו, די-ג'יי הזהב, בכלל לא היו חושבים מה זו תשובה. מדברים האלו מצטיירת בפנינו דרך ייחודית בעבודת השם, רבותיי, ובפרט כאשר אנחנו נמצאים במדרגה גדולה של קדושה, כי אנחנו בדור קדוש ואנחנו בדור הגאולה, ואנחנו נמצאים ממש ממש לפני שמשיח דופק על דלתותינו. הנה פסקה זוהמת הנחש וחטא עץ הדעת, ולכאורה עם ישראל כולו על ננשיו, נשיו, טפיו, חוזרים למעמד של תכלית הבריאה, כמו אדם הראשון לפני הרעד. ואנחנו לא רחוקים מזה, אנחנו עם כל מה שאנחנו רואים מסביב, כמו שאמרנו מקודם. כל הצרות שאנחנו רואים בעם ישראל זה בא ממידת וחנון, וצריך רק טיפה עירור של תשובה והבנה, וזהו, אנחנו שם. וכאן עולה שאלה נוקבת, איך ייתכן שבמצב כזה, תהיה יכולת ליצר הרע להיות מעורב ולהשפיע ולקלקל את המעמד הנשגב הזה שמשה יורד מן ההר ולוחות בידו? וכאן אנחנו רואים שכאשר האדם מצוי במדרגות גבוהות של הקדושה, ואנחנו אמרנו שהאדם שדבק ב-13 מידות נדבק בקדוש ברוך הוא, זו מדרגה גבוהה של קדושה. תקירות שהאדם עובד על מידותיו, הוא יותר ויותר מתקדש. קיימת סכנה של ניתוק מהעולם הגשמי. והאדם מצוי בעולם רוחני, וכל דבר גשמי הוא בשבילו בטל ובוטל. כי הוא חושב שזה בא להפריע לו, זה יצר הרע. תראו, עכשיו אני רוצה לשתות, זה בא מצד היצר הרע. עכשיו אני רוצה לטעום משהו טעים, זה בא מצד התאווה. כן? יש אנשים שחושבים כך. אבל זו לא תכלית הבריאה, ולא רצון השם. כי מטרת הבריאה ותכלית העבודה היא לקדש את החומר, לעלותו ולרוממו ממקומו למדרגה גבוהה, שלמענה הוא נותר פה בעולם הזה כדי לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. ועל מנת למנוע קריסה של הרוח מתוך העוצמה בה היא נמצאת בקדושה, בא מעשה משה כמו איזה סימן, תמרור, אות, אות הזרה. וכל יהודי שיש צורך בדבקות בקדוש ברוך הוא דווקא מתוך הגשמיות, עבודת המידות שלנו היא באה מתוך גשמיות, כי המידות שלנו שצריכות טיפול, צריכות סינון, צריכות שפשוף, צריכות ליטוש, צריכות תיקון וברור, זה אך ורק בדברים גשמיים. ולכן ללא קשר בין הרוח והחומר אין שום עניין בתורה והמצוות, כי התורה והמצוות עוסקים אך ורק בחומר, בעולם הגשמי. איך אנחנו יודעים את זה? ממשה רבנו. כשמשה עלה למרום לקבל את התורה, באו המלאכים לשרוף אותו, נכון? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אכול בכיסי, תענה להם. אמר להם משה, יש אצלכם גנבים, חלילה. לא, אז כתוב אצלנו לא תגנוב, זה לא בשבילכם. יש אצלכם רציחה, יש אצלכם חימוד, יש לכם תאוות, לא, זה לא בשבילכם. זה לא הכפפה המתאימה ליד שלכם, זה כפפה מתאימה לנו. עולם הגשמי, זה המקום של התורה. לא בשמיים, שמה לא צריך. למה? כי אם אנחנו מתנתקים מהרוח והחומר, מפרידים ביניהם, אז אין תורה, אין מצוות, כי זה לא מטרת הבריאה. ומי שעושה כן, טועה וגדול. ולכן, אנחנו כשמדברים על עבודת המידות, אנחנו מחייבים את האדם לעבוד בגשמיות על המידות שלו. ולא להתעסק ברוחניות שכאילו זה יבוא ויגדל מעצמו. כמו שאומר רבנו הרמח"ל, זוכר? רבי יאיר. שאומר הרמח"ל, שיש אנשים שחושבים שהמידות שלהם התפתחו כמו הגוף. הוא נהיה הלך, היה קטן, אחר כך היה להתחיל לסחול, אחר כך עלה על ארבע, אחר כך הזדקף. ככה גם המידות, לא.
זה קורה, המידות הרעות.
כן, ברעות, כן, זה ודאי. אבל המידות הרעות, הן לא גדלות מעצמם. למה הן גדלות? כי אתה לא עשית אתם כלום. אז היא העשייה אצלם, הוא זה שמגדיל אותו. ולא העשייה. עשייה מקטין אותו. שנת השמיטה באה להגביל את האדם מהתעסקות עם החומר. ללא הרף. לחבר את קדושת השביעית אל ששת שנות הגשמיות שקדמו לו. ורק על ידי כך מתברר הקשר בין הגשמי לרוחני, כי הקדוש ברוך הוא מלכותו בכל משל. ונחזור לעניין שדיברנו בו ובזה נסיים. תזכרו היטב, שנת השמיטה זו עבודת מידות. אדם צריך לעבוד על מידותיו מאוד מאוד כדי להפקיר את רכושו. ואמרנו שלאדם לא קל לוותר על רכושו, וכל שכן לוותר על כבודו. הוא אומר כאילו הוא נהיה הקדוש ברוך הוא. אומר הוא כבודי לאחר לא אתן. זאת אומרת הקדוש ברוך הוא. לא האדם. האדם צריך לדעת להיות חנון ורחום. עושה חסד. וככל שהוא ירבה בזה, ככה הקדוש ברוך הוא ישפיע עליו שפע, טובה וברכה. לא רק בעולם הזה, אלא יהיה גם מנוחלי העולם הבא. שבת שלום ומבורך ופורים קטן מוקפין שמח.